כי אברהם אבינו רוצה לקחת אישה ליצחק אבינו, אז הוא שולח עבד לקחת את האישה בשבילו. איזה עבד? לא כתוב אצלנו בפרשה מה שם העבד. כתוב רק ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. בכל זאת מקובל לזהות את העבד הזה עם אליעזר. למה? כי במקום אחר נאמר, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר, בפרשת לך לך. אז אצלנו באמת עברו רק שבועיים מאז פרשת לך לך, אבל למעשה בין שני הזמנים האלה עברו 67 שנה עם אנדות בחשבון. בזמן כזה בעלי תפקידים יכולים להתחלף, אפילו ראש ממשלה עלול להתחלף בזמן כזה. אז מי אמר שזה אותו עבד? אבל הרי זה כלל אצלנו, שלא בא כתוב לסתום אלא לפרש. אז אם התורה במקום אחד אמרה שבין משק ביתו שאברהם אבינו הוא דמשק אליעזר, והוא הדולה, הוא משקה, כפי שחזל דרשו מתורת רבו לאחרים, אז כנראה גם כאן כשהתורה מדברת על עבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו, זקן, הגמרא פשט מלשון יושב בישיבה, חכם, לא רק זקן בגיל, אלא זקן בחוכמה, המושל בכל השלו, אז התורה מתכוונת לאליעזר. אז כשאברהם שולח אותו, ייתכן שהוא מחליט בעצמו איך לעשות, איך לבצע את ההוראה של אברהם. הוא מחליט מעצמו על התפילה ועל הניסיון שהוא יבדוק את רבקה. לכן אחר כך כתוב, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, כי יצחק לא יודע מה העבד הולך לעשות. העבד מספר ליצחק איך השתלשלו הדברים, איך רבקה עמדה בניסיון, כדי שיצחק יהיה בטוח שהביאו לו את האישה המתאימה. אבל יכול להיות גם שאברהם אבינו נתן לו את ההוראות, התורה רק קצרה ולא כתבה, אבל שאברהם אבינו אמר לו קודם תתפלל ותעשה כך וכך. אבל אפילו אם נגיד שאברהם אבינו נתן לו את ההוראות, אבל תפילה צריכה לבוא מתוך עצמיותו. הלוח יכול לכתוב שאומרים היום פיוט זה או פיוט אחר, אבל האמירה צריכה לבוא מעצמיותך, לא מפני שכתוב בסידור או בלוח, אתה צריך להתפלל, אחרת זאת לא תפילה. אם אתה מתפלל מעמוד 13 עד עמוד 97, אז זה לא תפילה, אתה צריך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. להודות על כל החסד שעושה איתנו ולבקש מה שאנחנו צריכים לבקש, ואחרת זאת לא תפילה. אז אם אליעזר מתפלל, אפילו אם אני עכשיו רם הורה לו להתפלל, אבל הוא מתפלל, זה הלב שלו שמתפלל לשם. אבל כאן זה ניסיון קשה לאליעזר, כי אליעזר בעצם לא רוצה את רבקה בשביל יצחק, כי הרי חזל אמרו שבת הייתה לאליעזר ואולי שמע, והוא רוצה שיצחק ייקח את ביתו של אליעזר ולא את ביתו של בתואל. אז כאן אליעזר מוכרח להתפלל נגד רצון עצמו, אז הוא מתגבר על עצמו. זה גדולה מיוחדת של אליעזר כאן בתפילה הזאת, שלמרות שהוא רוצה את ההפך, הוא היה רוצה שמשפחת אברהם תגיד לא, ומשפחת ישמעאל וכל אלה יגידו לא, ובעל כוחו אברהם ייקח את הבת של אליעזר, אבל הוא מבטל את דעתו בפני דעת האדון. הרי אברהם אמר ממשפחתי ומבית אבי, אז ממשפחתי ומבית אבי, הוא מתפלל שהשם ישלח דבלב, לא רק שמתפלל, אלא אחר כך גם מודה להשם, אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו. לפני השם אין רמאות. אם הוא מודה להשם, זאת אומרת שהוא באמת מודה להשם, למרות ששאיפתו נגד זה, הוא מוותר על שאיפתו בשביל לזכות את יצחק אבינו במה שאברהם אבינו מוצא שהנכון, שיקח ממשפחת אברהם. יש כאן מדרשים חלוקים על היחס אל אליעזר. יש מדרש שאליעזר נכנס בחיים לגן עדן, אחד מאלה, מאחד עשר כמדומני, אנשים שהמדרש מונה שנכנסו בחיים לגן עדן. זאת אומרת שהוא כל כך השלים את תפקידו בעולם הזה, שלא זקוק אפילו למיטה, הוא יכול ישר להיכנס לגן עדן, ויכול להיות שזה מיד אחרי המעשה הזה, כאן התגבר על עצמו עד הסוף, ביטל את כל רצונותיו לרצונותיו של אברהם אבינו, יכול להיות שבמעשה הזה השלים את תפקידו בעולם הזה ונכנס בחיים לגן עדן. אבל יש מדרש אחר שמתייחס אחרת לעוג מלך הבשן, אליעזר, שאומר שאליעזר הוא עוג מלך הבשן, שאותו הרגו אחר כך משה ובני ישראל בדרך לארץ ישראל. האם המדרשים הם חלוקים לגמרי? אפשר לומר כך שהם מדרשים חלוקים, אבל יש מסורת בשם הרב דסלר זכרונו לברכה, שבדברי האגדה אין אף פעם מחלוקת, אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז אולי מותר לומר כך שאליעזר היו חלקים בנשמתו שהוא תיקן, שהיו באמת בשלימות, והיו חלקים בנשמתו שהוא לא תיקן, שלא היו טובים. אותו חלק שהתגבר על עצמו נכנס בחיים לגנינו, אבל אותו חלק שלא התגבר על עצמו זה נשאר בעולם הזה, ונהיה אחר כך לעוג מלך הבשן שיוצא להילחם במשה רבנו. באמת את המדרש הזה שאליעזר עוג מלך, הוא אליעזר עוג מלך הבשן, כמדומני שיש לזה הוכחה לכאורה מהפסוקים. כי מה קורה? משה רבנו ובני ישראל נלחמו בסיחון, אז הם חונים כבר בארץ סיחון. איפה הם צריכים לעבור את הירדן? כשיזכו לעבור את הירדן, בני ישראל עברו את הירדן מול יריחו, כתוב בתנ"ך, כלומר בדרום הירדן, קרוב לים המלח. אז בשביל מה הולכים פתאום צפונה ויפנו ויעלו דרך הבשן? בשביל מה העלייה הזאת צפונה? אז יכול להיות שעמוד הענן נוסע צפונה, אבל להגופה, אז למה עמוד הענן נוסע צפונה? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, אצל סיחון ישראל מבקשים רשות, סיחון לא נותן, ואולי אפילו אם לא היה נותן רשות, אולי עוד היו עוקפים את ארצו, אבל סיחון יוצא למלחמה, אז נלחמים איתו. אבל מאוג בכלל לא ביקשו רשות, לא נזכר בתורה. אותו משה רבנו, שגם כשהשם אומר לו להתגרות מלחמה בסיחון, בכל זאת מקפיד לפתוח בדברי שלום, אצל אוג בכלל לא שולח שום משלחת אל אוג, הוא פונה צפונה ואז בא אוג ונלחם בהם. יכול להיות שלא התכוונו להילחם בו, אבל בשביל מה נוסעים צפונה פתאום? חשבתי שזה ההוכחה, שהם נוסעים צפונה לקחת את ארץ אוג, לא בתור כיבוש, אלא אוג הוא אליעזר עבד אברהם, מה שקנה עבד, קנה רבו, אז זה כבר שלהם. הוא רק צריך למסור את זה ברצון, הוא לא מוסר ברצון הזה, יש צריך להילחם בו. אבל לא היה כאן צורך בבקשת רשות מיוחד. מה שקנה עבד, קנה רבו, אז ארץ אוג שייכת לנו. על כל פנים, איך שיהיה, אולי צריך לומר שהוא התחל... שהוא התחלק בכמה, שחלק מנשמתו באמת הגיע לתיקונו ונכנס בחיים לגן עדן, וחלק נשאר בעולם הזה, החלק הרע נלחם אחר כך במשה ובני ישראל. אני לא יודע, אני כאן מדבר על דברים שאני לא יודע, אני אומר אותם בחשש, אבל בכל זאת, אולי זה לא דבר מיוחד לעוג מלך הבשן, אולי זה מתאים, זה אליעזר, אולי זה מתאים לכל אחד מאיתנו אחרי 120, שהנשמה מתחלקת, יש חלקים טובים והם ייכנסו לגן עדן, מה שהיהודי הזה למד תורה, עשה מצוות, בכבוד גדול, תלך לגן עדן, ואותם חלקים שפגומים בנשמה, נגיד שלא עשה מספיק חסד, או שלא התפלל מספיק, או משהו אחר, יצטרך לעבור תיקון בגיהנום. יש גם שאלה שדנים, אדם שהיה נשוי בימי חייו לכמה נשים, ועוד יותר אישה שהייתה נשואה לכמה גברים, עם מי היא תשב בגן עדן? אז יכול להיות שחלק מנשמתה יישב עם פלוני וחלק מנשמתה יישב עם פלוני. אותו חלק שנובע מהמצוות שעשתה נניח משנת תפשין עד תפשין קף, יישב עם הבעל הראשון, ומתפשין קף עד תפשין סמך יישב עם הבעל השני או אחר. יכול להיות כך שזה לא מוכרח שכל האדם נכנס כולו למקום אחד. אני מסופק אם אני אומר נכון, אבל יכול להיות. הקופים ודאי שהתפקיד שלנו לתקן כל חלק של נשמתנו, זה לא מספיק שהרוב יהיה בסדר, אלא שכל חלקי נשמתנו יהיו בסדר. אישה אחת ביקשה ממני פעם לתת לה הכשר למוצרים שהיא מוכרת. היא רצתה הכשר מאגודת ישראל, אבל אגודת ישראל ייתנו את זה בהכשר של הרב המקומי, כלומר שלי. אז שאלתי אותה אם כל המוצרים שלה באמת כשרים. היא אומרת לי 90%. 90% לא הספיקים בשביל לתת הכשר. אי אפשר לתת הכשר, המוצרים 90% בסדר. אז הקשבוך הוא לא נותן עכשיו לנשמה, אז חלק יושב גן עדן, אבל חלק מוכרח לעבור עדיין בקור המצרף עד שיוכל לשבת בגן עדן. הרמב״ם אומר שכמו שצריך לעשות תשובה על מעשים לא טובים, על מעשים נגד אותו, צריך לעשות גם תשובה על מידות רעות, וגם את זה צריך לעשות תשובה. למה צריך לעשות תשובה על מידות רעות? אני חושב פשוט שזה כלי הקיבול לאור האלוקי. הקדוש ברוך הוא נותן בגן עדן אור בלי סוף, בעולם הבא אור בלי סוף, לעלות מדרגה מדרגה. ואדם צריך כלי קיבול לקבל את האור הזה. אם הנשמה פגומה, אז האור ייפול למטה, הוא לא יוכל לקלוט את זה. הוא צריך להיות בעל מידות טובות כדי לקבל את האור האלוקי. שחזל אמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שמימית עצמו עליה. אין הכוונה חסושו מימית את עצמו ממש, זה אסור מדורייתא, אלא הכוונה להתגבר על היצרים שבו, על הרצונות שבו, כי אחרת הם יביאו אותו לטעויות, הוא יפסוק דברים לא נכונים בתורה, התורה שלו לא תהיה תורת אמת. הרי האבות צריכו לקיים את כל התורה עד שלא ניתנה. למה אנחנו לא יכולים לקיים את התורה? למה אנחנו צריכים למשה רבינו שיוריד לנו את התורה? למה לא נקיים בעצמנו את כל התורה? התורה היא חוכמת אלוקים, והנשמה שלנו היא צלם אלוקים. צלם אלוקים מתאים לחוכמת אלוקים. אז האבות באמת יכולים עם הצלם אלוקים שלהם להבין את חוכמת אלוקים עד כמה שבשר ודם יכול להבין אותה. כמובן כל אחד לפי דרגתו, ילד בכיתה א' לא מבין כמו גדול בתורה, וגדול בתורה לא מבין תכף כמו רבי עקיבא איגר וכן הלאה, אבל כל אחד לפי דרגתו יכול להשיג בתורה. אבל יש דבר שפוגע בהשגת התורה. הפסוק אומר אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. הנפש היא ישרה, בעצם ממהותה היא ישרה, יכולה להשיג, אבל יצרה משתלט עליה, יצרה עושה חשבונות, מה כדאי לי ומה לא כדאי לי. ברגע שעושה חשבונות כאלה, אז לא יכול להשיג את האור האלוקי. זה הבחינה שאברהם אבינו, שום דבר לא שינה אותו. אם הוא מבין שצריך לשחוט את יצחק, אז שום חשבון לא יתה אותו מעקדת יצחק. אבל בני אדם רגילים, היצר מטעה אותם לחשוב אחרת. מספרים על סוחר ששאלו אותו כמה זה 2 כפול 2. זאת אומרת, זה תלוי, אם אני קונה זה 3, אם אני מוכר זה 5. זה כמובן משל בעלמה, אבל זאת העובדה שבני אדם פוסקים, אני יודע לעצמי, כשאני שואל את עצמי כמה זה כזית בשביל ברכה האחרונה. אז אם זה עוגה טובה, אז אני חושב שהכזית צריך להיות גדול. אם זה מרור בליל פסח, אז אני מחפש כזית קצת יותר קטן. אדם מטעה את עצמו. אני חושב שגם במן, משה רבנו אומר ללקוט עומר לגולגולת. אז למה יש, וילקטו המרבה והממית, למה יש מרבה וממית? שיש יהודים שאומרים, משה רבינו אומר ללקוט עומר, ודאי מתכוון עומר, ודאי מתכוון לשיעור חזון איש, אז לוקחים בכמות כזאת, ואחרים, עצלנים יותר, נו, מנהג ירושלים כרב חיים נועה, וסתם משה רבינו מתכוון לרב חיים נועה, אז יש מרבה ממית. המידות אצלנו משפיעות מה לפסוק, ולכן לא משיגים את התורה האמיתית. צריך את משה רבינו כדי לומר לנו, וגם אז, גם אחרי שמשה כבר אמר לנו, צריך עדיין לעבוד כדי לקבל את התורה. חשבתי שזה מה שחזל שיפחו כל כך את ישראל על שהקדימו נעשה לנשמע, שהקדוש ברוך הוא שיבח את ישראל על שהקדימו נעשה לנשמע, מה המילה הגדולה לומר נעשה לפני נשמע. אולי הפשט שישראל אמרו שהם רוצים להגיע למדרגה של לעבוד, לעשות גם בלי שמיעה, שיוכלו לקיים את הדבר בלי שמיעה, מה שלא נזכה, מה שאנחנו בכל זאת פחות מהאבות ולא יכולים לקיים בלי שמיעה, זה נשמע ממשה רבינו ונעשה. אבל עד כמה שאפשר נשתדל לעשות אפילו בלי שמיעה, לכוון מעצמנו לדעת התורה. נשאוף להיות ישר. בשבילנו, כשאנחנו דנים על תפילה, זה עיקר הנושא של אליעזר, התפילה. אז מצד אחד אנחנו צריכים להתפלל על הצרכים שלנו, צריך חוכמה, צריך תשובה, צריך רפואה, פרנסה, הכל אנחנו צריכים. אבל מצד שני, להשתדל להתפלל לא רק על עצמנו. שהתפילה נקראת עבודה. עבודה פרושו לעבוד את השם, לא לעבוד את עצמי. להשתדל להרבות כפות שמיים. מה פירוש? שאני מתפלל ממש אותו סגנון, חוננו מלך די אבי נבזקל, להשיבנו ומתואתר, הכל אותם המילים, אבל הכוונה יכולה להיות שונה, הכוונה יכולה להיות שאתה הרי רוצה שיהיה לי שכל, אתה רוצה שאחזור, לא לי אלא לכל ישראל, אתה רוצה שאחזור בתשובה ושכל ישראל יחזרו בתשובה, ואתה רוצה שיהיה בריא ושכל היהודים יהיו בריא. אז אני מתפלל שיתמלא רצון השם בעולם, לא רק כמו שאני רוצה את הדברים האלה, אז זה עבודת עצמי, אלא שזה יהיה עבודת השם, שאני מתפלל שיתמלא רצונך בעולם, כמו שאנחנו אומרים בסוף התפילה, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, אתה הרי רוצה לברך אותנו, אז אנחנו רוצים שיתמלא הרצון שלך בעולם, אז זה עבודת השם, זה לא רק עבודת עצמנו. חז"ל אמרו, כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו. אז חשבתי שזה הפשט, משתף שם שמיים בצערו, זאת אומרת שהוא מתפלל בגלל איזה צער שיש לו, הוא לא מתפלל רק מפני שהוא מצטער, הוא מתפלל מפני שהשכינה מצטערת. כשאדם מישראל מצטער, השכינה מצטערת. אז אם לא רק אומר את זה מהשפה ולחוץ, אלא באמת מבין את זה וכואב לו שהשכינה מצטערת, אז הוא משתף שם שמיים בצערו. משה רבנו, כשהוא מתפלל על ישראל, הוא מתפלל לא רק מפני שהוא אוהב ישראל, זה נכון, הוא ראה מהמנה, אבל הוא גם מתפלל מפני שהוא מבין שכבוד שמיים מתחלל, ושמעו מצרים, כי אליטה בכוחך את העם הזה מקרבו, אז הוא מתפלל כי זה קידוש השם, שהשם לא חלילה ישמיד את ישראל, וכן בעגל וכן בשאר המקומות, הוא דואג לכבוד שמיים, לא רק לטובת ישראל, ודאי מתכוון לטובת ישראל, אבל הוא לא מרמה בתפילה שלו, הוא באמת מתכוון גם לכבוד שמיים, או בעיקר לכבוד שמיים. אפילו על המצרים, כשפרעה אומר להתפלל, אז הוא מתפלל שכבר קידוש השם במכה הזאת כבר נגמר, עכשיו עוד מעט יתחיל הזמן לקדש את השם במכה אחרת, אבל במכה הזאת כבר הושג קידוש השם, כבר אין צריך יותר במכה הזאת. כך לכאורה אפשר מאוד פשוט. כשלא צריך להכות את המצרים, אז השם לא רוצה להכות את המצרים. הקדוש ברוך הוא רצונו להיטיב. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, וכן בברכת המזון, הרחמן מזכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא. חז"ל הרי אמרו שאל תהיו כעבדים המשרתים את הרב על מנת לקבל פרס. למה בכל זאת אנחנו מבקשים את הפרס הזה? אז שוב ניתן לומר את הנקודה הזאת. ראשית כל יש תוספות, שתוספות במקום אחד אומרים שהאיסור דווקא כשהוא עושה על מנת לקבל פרס. תוספות שם כנראה סוברים כשיטת הרמב״ם, שעל מנת זה כמו תנאי כפול, אם תיתן לי פרס אני אעשה את המצוות, אם לא תיתן אני לא אעשה. אז זה אסור לעשות, אבל אם הוא עושה את המצוות על כל פנים, רק מבקש שהשם ייתן לו פרס, אז בזה אין איסור, כך תוספות אומרים במקום אחד. אבל לפי דברינו אפשר לומר עוד יותר, אם מישהו רוצה לתת לי מתנה, המתנה יפה וטובה, אני רוצה אותה מאוד, אז זה טוב בשבילי, אז לקחתי מתנה. אבל לפעמים אני לוקח מתנה לא כל כך כי אני רוצה אותה, אלא כי הנותן רוצה לתת לי, ואני לא רוצה להעליב אותו, אני רוצה לעשות את רצונו. אז גם קבלת המתנה מצידי היא גם כן טובה לנותן, אני משתדל להיטיב לנותן, לקבל מה שהוא רוצה. הרי בלכות קידוש יש הלכה שאיש חשוב, אם אישה נתנה כסף לאיש חשוב, הוא יכול לומר שהיא מקודשת והיא הנאה, שהוא הסכים לקבל ממנה את הכסף, אז היא מקודשת בזה, אם היא תסכים, אז היא תהיה מקודשת בזה. יש לה הנאה מזה שהוא קיבל ממנה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. אם מישהו אמר, אני באמת מוותר על ימות המשיח, השם ישלח משיח, אבל לא בשבילי, עולם הבא לא בשבילי, אז הוא בועט במתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה ודאי אסור, זה פגיעה בכבוד המלך. אז כשאנחנו מבקשים, אז אנחנו מבקשים אדרבה, שיתרבה כבוד השם, השם רוצה לתת. זה כל שאיפתו בעולם, הוא ברא את העולם הזה עד כמה שהשכל שלנו מגיע. אנחנו לא מבינים את דרכי השם, כשאנחנו אומרים למה הקדוש ברוך הוא עשה כך וכך, אנחנו רק יכולים לדבר לפי השכל הקטן שלנו, לא לפי השכל האלוקי. הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, עילת כל העילות, אבל לפי השכל שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנו, כדי להביא אותנו לחיי העולם הבא, כמו שמסילת ישרים למשל מתחיל בפרק הראשון, שכל התכלית היא להביא אותנו לעולם הבא. אנחנו מתפלים שיתמלא רצונו, אתה רוצה לתת לנו עולם הבא, אנחנו צריכים להיות ראויים לזה, אז אנחנו מתפלים שנהיה באמת ראויים לקבל עולם הבא. אבל גם אם מישהו לא במדרגה כזאת, לא הגיע למדרגה שהתפלל רק כי השם רוצה לתת, הוא עדיין במדרגה שהוא צריך רפואה, הוא מתפלל להיות בריא כי הוא רוצה להיות בריא, הוא מתפלל לפרנסה כי הוא צריך פרנסה, ושאר היהודים כמובן. אבל אפילו אז זה עבודה במידה מסוימת. למה? שלפחות הוא מכיר בזה שהכל רק מעט השם, שאין אף אחד, אף גורם שיכול לתת לו רפואה, אלא רק הקדוש ברוך הוא, שאין אף אחד שיכול לתת לו פרנסה, אלא רק הקדוש ברוך הוא, וחוכמה וכל שאר הדברים, הכל רק מעט השם. אז גם זה מדרגה של עבודת השם, לא מדרגה עליונה כל כך, אבל בכל זאת מדרגה, אם הוא מגיע להכרה הברורה, מחדיר לליבו, לא רק מהשפתיים ולחוץ, אלא מחדיר לליבו את ההכרה הברורה שחוכמה יש רק מעט השם, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ובשביל תשובה צריך סייעתא דשמיא, יצרנו מתגבר עלינו. הגמרא אומרת שיצרו שאדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. אז בשביל תשובה אנחנו צריכים סייעתא דשמיא, וסליחה כמובן צריך הקדוש ברוך הוא לסלוח, וגאולה גם כן לא תבוא לא מהליכוד ולא מהעבודה אלא מהקדוש ברוך הוא, ורפואה גם רק מעט השם, ופרנסה גם מעט השם. אם מחדיר את זה לליבו, זה גם עבודת השם במידה מסוימת, לא במדרה העליונה, אבל במידה מסוימת. מה שאנחנו מקדימים לפני התפילה, אנחנו אומרים את הפסוק השם שפתי תפתח. למה? כי בתפילה אנחנו אומרים שהכל מעט השם, אבל דבר אחד אני עושה בעצמי, אני מתפלל, אז אני צריך להקדים שגם התפילה היא לא מאיתי, השם שפתיי תפתח ופי יגיד לי לתך, אם אתה לא תפתח את השפתיים שלי, אז גם להתפלל אני לא אוכל. וחשבתי באמת שהפסוק הזה אומר דוד המלך, הוא באמת צריך רק לפתוח את השפתיים. כי הוא אומר על עצמו, נכון ליבי אלוקים, נכון ליבי ישיר, אבל זאת אומרת, הלב שלו תמיד מוכן. עוד פסוקים, ואני תפילה, פרשו המפרשים, אני איש תפילה, כל מהותו של דוד אומר, שירה ותשפחות לקדוש ברוך הוא, חצי לילה הוא קם ועורך שירות ותשפחות לקדוש ברוך הוא, אז הוא, כל מה שחסר לו זה פתיחת השפתיים. אבל אנחנו צריכים הרבה סייעתא דשמיא גם על המחשבות, שהמחשבות שלנו יהיו בסדר. אלא שזה נדרש מאיתנו להתאמץ בזה. שלמה המלך אומר, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. האדם צריך לסדר את הלב שלו, השם ייתן לו, ייתן לו לפתוח את פיו כמו שצריך. אז זה נדרש מאיתנו מאחל לב, אבל כמובן שגם זה לפי האמת אי אפשר בלי סייעתא דשמיא. זה אולי הכי קשה בכל התפילה, שהלב יהיה עם התפילה. הרב סיפר שהיה גדול אחד, אולי מרי דיסקין, אני לא זוכר כרגע, היה גדול אחד שאמר לתלמידיו שמי שיבוא ויגיד לו שיתפלל תפילה שלמה בכוונה, אז ייתן לו מעיל במתנה. אז בא אחר כך תלמיד אחד ואמר לו שבאמת הצליח להתפלל בכוונה עד שהגיע למועדים, וכשהגיע למועדים כבר חשב על המעיל. זה לא קל להתפלל שלמה, או תפילה שלמה בכוונה. אבל אמר את זה החופץ חיים משל על, על אישה שעמדה בחשוק ומחרה בגלח. אז באו שודדים, חיילים, חטפו לה בגלח, אז עמדה וצרחה וצבחה. עבר שם פיקח אחד ואמר, במקום לצבח תחטפי גם את בגלח, כמה שאת תצליחי לחטוף, יש לך. אז אם היצר חטף מאיתנו חלק מהברכות, בכל זאת לנסות לחטוף את, את הבגלח הנשארים, את הברכות הנשארות, לכוון עד כמה שאפשר. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ישמע את כל תפילתנו, מלא כל צרכינו וצרכי עמו בית ישראל, נזכה לראות את המשיח במהרה בימינו, אמן.